שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את הסוגיה שלנו, הקשר בין התורה והחיים, ואנחנו היום מתקדמים למקור מספר 5. הייתי אומר סוגיה מוסרית חשובה ביותר, ביחס לקשר שבין התורה לחיים. בסדר? אני לא מאמין שנספיק היום את כל הפסקה פה, אבל לפחות את הכיוון. אומרת הגמרא כך במסכת שבת, אנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים באיסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אם כן, יש כאן, הייתי אומר, שלושה סוגי יחס. יחס ראשון, הנעלבים ואינם עולבים, השני, שומעים חרפתם ואינם משיבים, השלישי, עושים מאהבה ושמחים באיסורים. יש מי שרצה להסביר, שמדובר פה בעצם על שלושה טיפוסים אנושיים. יש אדם שהוא נעלב ואינו עולב. יש אדם שהוא שומע חרפתו ואינו משיב. יש אדם עושה מאהבה ושמח באיסורים. ועל שלושת אלה במדרגותיהם השונות, אומר הכתוב, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אבל הרב כאן בעין היה, לא מסביר שמדובר בשלושה אנשים שונים, אלא שבעצם מדובר באותו אדם. כל אחד מאיתנו, הוא צריך להיות בחינת נעלב ואינו עולב, שומע חרפה ואינו משיב, עושה מאהבה ושמח בייסורים, ועל זה הכתוב אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את מי שהוא כצאת השמש בגבורתו. טוב, מה המשמעות של העניין הזה, ובפרט לנושא שלנו כאן, הקשר שבין התורה לבין החיים? אז באופן כללי מה שראינו, שאין סתירה מהותית בין התורה, ערכיה, אידיאליה, הקודשיים, הרוחניים, המופשטים העליונים, לבין כוחות החיים הטבעיים במציאות, הכישרונות, היכולות וכו'. כאן הרב מדבר במובן, הייתי אומר המוסרי, אבל תרף נראה שזה מקרין בעצם על הכל. בואו נתחיל. ישנם הדרכות מוסריות כאלה, שבתכונתן הן מחלישות את הכוח העוז של החיים. ואלה, הדרכות האלה, הן לא לרצון לפי הציור של ההשלמה האמיתית, שאליה ראוי להרוג על פי מגמתה של תורת חיים, הבא מאור אל חי העולמים, נקודה. זאת אומרת, יש הדרכות מוסריות כאלה, הרבה פעמים נקרא זה הדרכה שקשורה לתיקון המידות, או קשורה, נקרא לזה, למהלך חברתי בין בני אדם וכו', שההדרכות המוסריות האלה, הן באופי שלהם, בתכונה שלהם, בתוכן שלהם, במהות שלהם, הן מחלישות את כוחות החיים הטבעיים, את הכוח, העוז, של החיים. למשל, כמו פה, הנה כבר נקרא, הנעלבים ואינם עולבים. אם הגמרא אומרת, הנעלבים, משמע? שצריך להעלב. לא כתוב, תכף הרב ידייק, לא כתוב, מי שמעליבים אותם ואינם עולבים. אם היה כתוב מי שמעליבים אותם, משמע שנגיד ראובן ניסה להעליב את שמעון, אבל שמעון לא נעלב.
לא הזיז לו.
הוא נהיה קיר. אטום כמו קיר. או למשל, שומע חרפתו ואינו משיב, אז לא היה צריך להיות שומעים חרפתם. היה צריך להיות כתוב אולי משמיעים חרפתם. ראובן משמיע לשמעון את חרפתו, אבל לא בטוח ששמעון שומע. וכו'. אומר הרב, לא. יש הדרכות מוסריות כאלה, שבאופי שלהם, בתוכן שלהם, בתכונה שלהם, הן מחלישות את כוחות החיים הטבעיים. למשל, תכף נראה כמו מי שהוא באמת לא נעלב. תכף נראה למה, או כמו מי שלמשל הוא לא שומע. כלומר, אחד שם תמי מוח או תמי נפש, וכדומה את זה הדרך, תכף נסביר את זה. והדרכות המוסריות האלה שמחלישות את כוחות החיים הטבעיים, ואלה הן לא לרצון לפי הציור של ההשלמה האמיתית, כלומר, הרצון האלוקי, השלמות האמיתית, על פי תורת חיים, זה כפשוטה של ההגדרה, תורת חיים, תורה שמופיעה בכל החיים, כמו שאמר מי שאמר, ואתם הדבקים השם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז מי שרוצה באמת להיות דבק, הוא צריך להיות חי. הוא צריך להיות מלא בכוחות חיים חומריים, כמו שראינו, שמח בחור בילדותיך. כמו שראינו, שמח בחור בילדותיך, כוחות חיים חומריים, והקודש מעדן ומקדש ומאיר את אותם כוחות חיים שעומדים בכל העוז ובכל העוצמה ובכל הכוח שלהם. לכן, אמנם התכונות, המשפט הראשון זה מה לא. ישנן הדרכות מוסריות כאלה, שהן מחלישות את כוח העוז של החיים, והתכונות האלה, ההגדרות האלה, הדרכות האלה, לא לרצון לפי המגמה של תורת חיים. בסדר, זה מה לא. מה כן? אמנם התכונות הניסאות העומדות ברום המעלה ממקור הקודש. כלומר, אם אנחנו רוצים באמת להיות שייכים לתורה שהיא מייחסת את עצמה נכון לתכונות, נקרא להם כרגע כאן המוסריות, המידותיות, הנפשיות, המתוקנות, אמנם התכונות הנישאות העומדות ברום המעלה ממקור הקודש אינה נהלה שעוצמת החיים החומריים, הטבעיים, הכישרונות הטבעיים מפקה בהן, כוח המרץ הנפשי פועם בהם בכל העוד והמילוי, כלומר כל עוצמות החיים הפיזיות, הנפשיות וכו', כולם פועלות, פועמות נקרא לזה, מלא כוח, מלא עוצמה, אבל, ודווקא עם זה, דווקא כשכל כוחות החיים האלה הם מופיעים בשיא כוחם, מה שנותן להם את הערך, את הכיוון, את המגמה, כמו שראינו, סמך מחרו בילדותיך, אבל ודע כי על כל לבך עולים במשפט. כלומר, מצד אחד צריך כשכל כוחות החיים יהיו מופיעים, כמו שהרב אומר, טענותיו של היצר הרע צריכות להימצא בקרב הלב, אבל היצר הרע הזה, כל כוחות החיים הטבעיים, כל הנטיות הטבעיות האלה, הן לא מבחינות בין טוב לרע ובין אסור למותר, ובין יושר לעוול, כמו שראינו. לכן הן צריכות את ההכוונה, את הטיעול, את המאסר, גם לשון גבולות וגם לשון חיבור, קישור, איסרו חג, הן צריכות למאסר של שכל ותורה. וזה על כל אלה ויכולים במשפט. אותו דבר פה. לכן הקודש, ודווקא אם זה אור הקודש, הוא המעדן אותן. הקודש הוא תמיד יוצר עידון לכוחות החיים הגסים החומריים. נכון? הממד החומרי שבאדם הוא ממד יותר גס. לא רק גס במובן של חומרנות ותאווה, אלא גס במובן שלא מדויק. הדבר הוא גס, הוא גולמי. לעומת הממד הרוחני, הוא תמיד יותר מעודן, הוא תמיד יותר דק. הוא גם יותר מעודן במובן שהוא לא חומרי, וגם במובן שהוא מדייק את החומרי הזה. הוא עושה אותו יותר מעודן, יותר מדויק. אז ודווקא עם זה אור הקודש הוא המעדן אותן, ונותן בהם חן תפארתו. אם כן, יש הדרכות מוסריות שמחלישות את כוח החיים הטבעי, וזה לא לרצון השם. יש הדרכות מוסריות שהן יוצאות מהכוח, שהן מוציאות מהכוח אל הפועל את כל כוחות החיים הטבעיים, והקדושה היא מעדנת, מכוונת, מתעלת, מדייקת, שמה גבולות וכו'. איך זה קשור אליהם? לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים. אם היה כתוב בגמרא, אם הגמרא הייתה אומרת, מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, אז היינו חושבים שהאידיאל זה לא להיעלב. נכון? מי שמעליבים אותו, אבל זה לא משהו נעליו. כמו שאמרנו מקודם, ראובן מנסה להעליב את שמעון, אבל שמעון לא נעליו. ואז התגובה של שמעון תהיה שהוא אינו עולב. אם היה כתוב מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, משמע שניסו להעליב את שמעון למשל, והוא לא נעליו והוא לא עולב. אומר הרב, איזה גבורה מוסרית, מידותית, יש כאן. שערי אני קורא, לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, כי אז היה אפשר להכניס בכלל, תראו איזה משפט, איזה הגדרה חמורה, גם אותן, אלה, אותם האנשים, שהושפלה נפשם, עד למדרגת האמתה הרוחנית. תראו איזה ביטוי. יש אדם שמגיע למצב של מוות רוחני. מה יקרה מוות רוחני? לא מוות רוחני במובן של התורה. למוות רוחני במובן הזה שכוחות החיים הטבעיים שלו כבר לא, הייתי אומר, מופיעים בצורתם הבריאה, הנורמלית, הטבעית, הפשוטה. הנה הוא מסביר. כי אז היה אפשר להכניס בכלל או בכלל גם אותן שהושפלה נפשם עד למדרגת האמתה הרוחנית, למשל כמו פה שמה, באופן שהחוש המרגיש את רגשי ההנאה של הכבוד, זה מהצד החיובי, ומצד שני, החוש המרגיש את רגשי הצער של האלבון, זה מהצד השני, ניתמתם אצלם, עד כדי כך שכבר האדם איבד את חוש ההנאה של הכבוד שמכבדים אותו, וחוש האלבון שמעליבים אותו. אז כאן מדובר על חוש האלבון, הנעלבים. זאת אומרת, מה נקרא מוות רוחני? מוות רוחני נקרא כשאדם כביכול מגיע למקום או מעמד רוחני כזה, שהוא עקר מתוכו את הנטיות הטבעיות, עד כדי כך שאפילו הנטיות היותר בסיסיות, כמו למשל, אלבון ביחס להיעדר כבוד, או כבוד, פרגון נקרא לזה, מחמאה ביחס לריבוי הכבוד, זה אפילו נעלם ממנו. אני רוצה רגע להגיד אולי עוד משפט אחד על זה. המילה כבוד, השורש שלה זה כבד. כף, בית, דלת. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא שם בנפש האדם נטייה לכבוד, ולכן אני מאוד נהנה שמכבדים אותי, או מאוד לא נהנה, נעליו, נפגע, שמעליבים אותי, שלא מכבדים אותי, זה בעצם תוצאה של הערך שנקרא כבוד, זאת אומרת, אדם שהוא בעל כבוד, זה אדם שהוא בעל כבדות, הוא כבד. זאת אומרת, יש לו משקל, יש לו חשיבות. זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה רגע. העולם, האדם ששייך אל הכבוד, הוא אדם שבעצם אומר, העולם איתי והעולם בלעדיי, זה לא אותו עולם. עכשיו, מצד האמת, עצם הנטייה לכבוד היא נטייה נכונה. כלומר, מה שווה אדם, מה שווים חייו של אדם, אם האדם הזה בעצם רואה את עצמו כמיותר בעולם. לא כבד, לא שוקל, לא בעל ערך, לא בעל חשיבות, לא בעל משמעות. העולם איתי, העולם בלעדיי, אותו עולם. אין ערך לחייו של אדם. ברור שהנטייה הבסיסית להרגיש כבד, להבין את עצמך ככבד, היא נטייה מאוד חשובה. זאת אומרת, התורה לא יוצאת נגד, הייתי אומר, הנטייה הכי בסיסית, הכי טבעית, להיות אדם מכובד, עוד פעם, לא במובן של העיתון, כן, תראים, נגדיר את זה יותר מדויק, להיות מכובד במובן הזה שיש לי כבדות, יש לי חשיבות, יש לי משמעות, אני אדם בעל ערך. כמו שאמרנו, העולם איתי והעולם בלעדיי, זה לא אותו עולם, העולם איתי הוא יותר טוב מאשר העולם בלעדיי. וכולי. לכן עצם הנטייה לכבוד היא נטייה חשובה. ולכן כשמכבדים אדם, הוא מרגיש טוב. כשמעליבים אדם, הוא מרגיש רע. כשמכבדים אדם, מוציאים מהכוח אל הפועל את נטיית הכבוד שלו, את נטיית המשקל, הערך, חשיבות. כשמעליבים אדם, תכף נדייק את זה כמובן יותר, אז הוא כביכול, חס ושלום, נפגע כי מעריכים אותו, עושים אותו כבד פחות, עושים אותו בעל משמעות, בעל חשיבות פחותה וכולי. לכן, ברור שאם הקדוש ברוך הוא שם באדם, למשל בהקשר הזה, נטייה כבדה, נקרא לזה ככה, זה אומר שהנטייה הכבדה הזאת, היא צריכה להיות בריאה, היא צריכה להופיע באופן טבעי. ואם התורה היא מעקרת את האדם מהרגשת ההנאה של הכבוד או הרגשת הצער של העלבון, עד כדי כך שהאדם הזה הגיע, כמו שכאן הרב מגדיר את זה, למוות רוחני, למשל בואו ניקח את העלבון רגע, עד כדי כך שהוא לא נעלב, אז האדם הזה עוקר לגמרי את כוח החיים הטבעי שלו. עכשיו יותר מזה, בואו נתקדם עוד טיפה בעל פה. עכשיו אם נגיד האדם הזה לא נעלב, והוא לא עולב, מה החוכמה? מה החוכמה של האדם שלא עולב כי הוא לא נעלב? ברור, אתן לכם דוגמה, בסדר? נגיד שאני אומר לקיר טיפש, הוא נעלב? לא, א', אין לו אוזניים, אז הוא לא שמע את זה, יפה. ב', אין לו מוח, אז הוא לא מבין את זה, בסדר? ג', אין לו נפש, אז הוא לא מרגיש את זה. אז הקיר לא מעליב אותי. נו, זה לא חוכמה. כלומר, לא, אין כאן שום גבורה מוסרית להיות אדם שלא נעלב ומהמקום הזה הוא לא עולב. כי למה שיעלוב אם הוא לא נעלב? זאת אומרת, אבל יש כאן עוד פעם, יש כאן שתי נקודות. א', ברגע שהאדם מאבד את הרגש הטבעי שלו, אז הוא מאבד את הטבע שלו. זה דבר חמור א'. דבר חמור ב', שברגע שהאדם הזה כביכול לא מעליב אחרים, אין פה שום גבורה. אני רוצה רגע לומר את זה בצורה, אם הוא לא מעליב אחרים כי הוא לא נעלב, אין כאן שום גבורה.
למה שהוא יבוא מהמקום הזה?
עוד פעם.
הוא לא רוצה להעליב אנשים בלי קשר.
לא, אבל אתה לא מקשיב למה שאני אומר, מחילה. עוד פעם. בעיה ראשונה באדם שלא נעלב, זה שהוא מאבד את כוחות החיים הטבעיים שלו. יופי, הלאה. בעיה ב' באדם שלא נעלב, שאם הוא לא עולב, אין כאן שום גבורה מוסרית. למה? כי הוא בעצם לא עבד עם עצמו שום עבודה רוחנית כדי לא להיות מעליב. כי הוא בעצם לא נעלב, כמו שאמרנו על הקיר. הוא לא שומע, הוא לא מרגיש, הוא לא מבין, למה שהוא יעליב אחרים? אין לקיר מה להחזיר לי העלבה. כי הוא לא קולט את העלבה שלי בכלל. אני אגיד את זה רגע אחרת. הרבה פעמים, בשם עבודה על המידות, אדם חושב או הייתי אומר מחנך את עצמו, כביכול להיות אפתי, להיות אדיש. בהקשר של הפסקה פה, להיות לא נעלב. כלומר, כמו שאדם שם את המאוזניים, אז האדם הזה שם את המנפש. אז הוא לא נעלב. וזה נקרא עבודה על המידות. מחילה, זה שטות גמורה. איזה עבודה על המידות יש פה? זה כמו שתגידו שהקיר הזה עובד על המידות, כשאני מעליב אותו והוא לא נעלב, יש לו אתה מנפש, אתה... מה? אבל אין כאן שום גבורה לשים אתמים, כשמישהו, אתמי נפש, אתמים פנימיים, שמישהו מעליב אותך ועל בסיס האתמים האלה אתה לא מעליב. אתה לא מעליב כי פשוט לא נעלבת. כי פשוט אפילו לא שמעת ולכן גם לא הרגשת ולכן גם לא הבנת. איפה תופיע הגבורה המוסרית? הגבורה המוסרית תופיע כשכוחות החיים הטבעיים יופיעו במלוא עוצמתם. כלומר, אני אעלב, תכף נראה מצד מה, ואני ארגיש את כל הכאב, את כל הדקירה, גם מצד ההרגשה וגם מצד ההבנה תכף נסביר את זה יותר, ואף על פי כן, אני לא עולב. אני רוצה להתקדם רגע בעל פה. הזכרנו מקודם שהרב כאן אומר שמדובר על אותו אדם. הנעלבים ואינם עולבים זה ברמה הרגשית. שומעים חרפתם ואינם משיבים זה ברמה השכלית. נעלב זה רגש. שומע חרפה, שומע באוזניים, שומע בלשון הבנה שכלית. יש כאן שתי בחינות, תכף הרב יאמר את זה במפורש. אבל בואו רגע נחזור לעיקרון. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, אלא אמר הנעלבים. מה נפקא מינה? אם היה כתוב מי שמעליבים אותם, כי אז היה אפשר להכניס בכלל גם אותן שהושפלה נפשם, הנפש שלהם כל כך הושפלה, כל כך הונמכה, כל כך חסרת כבדות, חסרת משמעות, חסרת ערך, עד כדי כך, באופן שהושפלה נפשם עד למדרגת ההמתה הרוחנית, באופן שהחוש המרגיש, שימו לב, הרב משתמש בכוונה בביטוי החושי, בביטוי הרגשי, חושים, רגשות, אחר כך הוא משתמש בביטוי של השכל, כשנגיע לשום חרפתם. אבל כרגע מדובר על חושים ורגשות טבעיים, שאדם אמור להרגיש הנאה על כבוד וצער על אלבון. ככה נפש האדם בנויה. והאדם הזה, שהוא, אם היה כתוב מי שמעליבים אותו, משמע שהוא לא נעלב, משמע שהוא איבד לגמרי את זרם החיים הטבעי של החושים והרגשות. ולכן האדם הזה, אם הוא הגיע עד למצב של המוות הרוחני הזה, שהחוש המרגיש את רגשי הנאה של הכבוד מצד אחד, ורגשי הצער של האלבון מצד שני, כל זה הוא לא היה מרגיש, ניתמתם אצלם, אז הוא באמת לא זוהי דרכה של תורה. לא דרך התורה, אני אומר משפט קצת חמור, לא דרך התורה לקרוא לכישלון מוסרי עבודה רוחנית. כישלון מוסרי זה אני לא שומע, לא מרגיש, לא חש. למה לא מרגיש ולא חש? כי אני לא שומע. אין כאן שום עבודה מוסרית. איפה תופיע עבודה מוסרית? עבודה מוסרית היא תופיע כשאדם נעלב, ואולי אפילו נעלב מאוד, הרב יגיד בהמשך, שכל דקירה מדקירות הפוגעים והמעליבים נוגעת באדם הזה. הוא מרגיש דקירה אחרי דקירה. ודווקא מפני הרגשת ההיעלבות, העלבון, הוא לא מעליב. פה זאת גבורה. תרף נרד. כן. טוב, תראה, חינוך ילדים בסוגיה בפני עצמה, כי אני לא בטוח שילד, נגיד, יכול להכיל את כל החשבון הזה. כלומר, ילד יכול להיות, בוודאי בגילים צעירים, הוא לא יכול להכיל את כל החשבון הזה שאני נעלב עד עמקי נשמתי, ואני מרגיש וחש את כל העלבון הזה, אבל אני עובד על עצמי מבחינה מוסרית, לא להעליב אחרים. אני לא יודע אם אפשר לצפות את זה מילדים. יכול להיות שילד, בשלבים מסוימים, זה סוג של בריחה. כלומר, לא צריך לאמת בעין, מלשון אימות, ילד עם כל סיטואציה. הנפש של הילד היא רכה, הנפש של הילד היא עדינה, לא כל מורכבות הוא יכול להכיל. אז לא צריך להעמיד אותו מול כל ניסיון. בסדר, אני אתן לך דוגמה, בסדר? האם למשל ילד בן 4 יכול לעבור מעבר חצייה לבד? לא כדאי. נכון? למה? כי אם הוא יתחיל לעבור את מעבר חצייה ותבוא מכונית, הוא לא ידע בדיוק איך להגיב בזמן אמת. לחזור אחורה, להתקדם קדימה, לרוץ, לקפוא למקום. הוא לא יודע מה לעשות. לכן מבוגר צריך להעביר את הילד את הכביש. אבל אדם בוגר שעובר את הכביש, ונגיד הוא יקלע לסיטואציה כזאת, שפתאום תבוא מכונית בצורה בלתי צפויה, אפשר לצפות ממנו שהוא יודע מה לעשות. לחזור אחורה, לרוץ לקצה השני של הכביש, הוא ימצא איזשהו סוג של פתרון. בסדר? לכן לא צריך להעמיד ילדים בסיטואציות ובמצבים שאין להם את הכלים להתמודד איתם. אני לא הייתי אומר ש... זאת המדרגה הנדרשת מילדים, אני לא יודע, לא נראה לי. יכול מאוד להיות שהרבה פעמים, או לפחות בתחומים מסוימים של חיים, צריך להרחיק את הילדים מההתמודדות. כי הם לא מתאימים לזה. כשהם יגדלו, כל גיל צריך לאפשר לו להיות מה שהוא. זה לא פשוט, בסדר. תראה, בגירוש גוש קטיף למשל, נתן לדיון השאלה הזאת, האם לחשוף את הילדים לכל מה שהיה שם. טוב, אז היו כאלה שיצידו כן, או כאלה שיצידו לא, וגם אלה שיצידו כן, אמרו בגבולות גזרה, וכו'. כי הנפש הרכה של הילד, היא לא יכולה להכיל את כל הדברים האלה. טוב. זה צריך לזכור, שילד הוא לא אדם בוגר, שיש לו את הכלים להתמודד עם מורכבויות כמו אדם בוגר. מצד שני, לא יכול להיות שאנחנו נשמור ילד כמו איזה פלסטלינה. סוף סוף הילד הזה צריך להתבגר, הוא צריך לגדול. טוב, אז אי אפשר לבגר אותו לפני הזמן, אבל גם אי אפשר להשאיר אותו תינוק. אז צריך לראות למה הוא שייך ולמה הוא פחות שייך. בסדר, אומנות, הדבר הזה. אני חוזר שוב, ובאמת לא זוהי דרכה של תורה. לא זוהי דרכה של תורה להגיע למצב של מוות נפשי, מוות רוחני, מוות מוסרי, עד כדי כך שאותם כוחות החיים הטבעיים הנפשיים, כמו למשל הרגשת הכבוד או הרגשת העלבון, האדם כבר איבד אפילו את זה, ולכן מהמקום של המוות הרוחני הוא לא עולב. אין כאן שום גבורה כמו שאמרנו. אז מה כן צריך להיות? ובאמת לא זוהי דרכה של תורה. כי אם, מה כן? שהנשמה תהיה חזקה. כוח החיים יהיה במילואו. מצד אחד הממד הרוחני שבאדם יהיה משמעותי. חזק, הנשמה תהיה חזקה. מצד שני, כל כוחות החיים הטבעיים, הנה הוא מפרט, הרגש של הרגשת הכבוד מצד אחד, ומצד שני הרגש הוא מחאוב העלבון מצד שני, אז הרגש של הרגשת הכבוד ומחאוב העלבון הטבעי יהיה במלוא בניינו הנפשי. עכשיו הערה מאוד חשובה. מה זה נקרא כבוד? מה זה נקרא עלבון? אז אנחנו לצערנו הרב בעולם שלנו מגדירים עלבון וכבוד לפי העיתון. נכון? אם אני אגיד את זה במושגים מאוד פשטניים, אם מישהו פגע לי באגו, אז אני מאוד נעלב. וכנראה גם אני אגיב בעקבות העלבון הזה. אבל, ואם מישהו העצים לי את האגו, וכו', אז אני מאוד אהנה מזה, ואפילו אולי אגיד לו תודה, ואפרגן לו, וכו'. אבל לפי מה שכאן הרב הולך להגדיר, ההנאה מהכבוד והצער על העלבון, זה לא תוצאה של האגו האנושי. אלא, עכשיו הנקודה. הקדוש ברוך הוא שם באדם כוחות, שם בו כישרונות. מה זה בעצם לפרגן למישהו? לכבד מישהו. לכבד מישהו זה בעצם להגיד לו, תשמע, אתה מצליח להוציא מהכוח אל הפועל את הכישרון שהקדוש ברוך הוא שם בך. זה נקרא לכבד. מה זה להעליב מישהו? להעליב מישהו זה בעצם לומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא שם לך פוטנציאל, שם לך בכוח, כן? כל מיני כוחות וכישרונות שאתה יכול להוציא לפועל, ואתה לא משתמש בהם. או שאתה משתמש בהם באופן חלקי. אתה לא מוציא אותם מהכוח אל הפועל. כלומר, הכבוד או העלבון ובעצם הייתי אומר הגילוי או אי הגילוי, ההוצאה מהכוח אל הפועל או אי הוצאה מהכוח אל הפועל של אותם הכישרונות האלוקיים שהקדוש ברוך הוא שם בי. לכן אני אהיה מכובד לא מצד האגו שלי, אני אהיה מכובד אם אני מצליח להוציא מהכוח אל הפועל את הערך האלוהי שלי, ואני אהנה אליו לא מצד האגו שלי אלא אם אני מצליח להוציא מהכוח אל הפועל את הערך האלוהי שבי. הנה הרב אומר את זה בחצי משפט. הנה הוא כותב, הוא מסביר. אני קורא. ובאמת לא זוהי דרכה של תורה. אלא, כי אם שהנשמה תהיה חזקה, כוח החיים יהיה במילואו, הרגש של הרגשת הכבוד ומחרוב העלבון הטבעי במלוא בניינו הנפשי, הנה עכשיו הגדרה, במידה הראויה לאדם מצד צלם אלוהים אשר לו. שצלם אלוהים הזה המופיע על מעלת נשמתו, שהיא כבודו. אז מה זה כבודו של אדם? כבודו של אדם זה לא כל האגו שאנשים צוברים מבחוץ, אלא אם זה מעמד כלכלי או מעמד חברתי או כל מיני מעמדים מכל מיני סוגים. הכבוד של האדם זה כמה הוא מצליח להוציא מהכוח לפועל לצלם אלוהים שבו, וחד ושלום העלבון זה כמה הוא לא מצליח להוציא מהכוח לפועל לצלם אלוהים שבו. לכן היא מאוד יכול להיות שאני לא צריך להיעלב ממי שאין מה להיעלב. אתן לך דוגמה. הלכת ברחוב, פגש אותך חתול, אמר לך טיפש. נעלבת? חתול אמר לך טיפש. נעלבת או לא? למה לא? אמר לך טיפש. מה זה ככה? תסביר לי, תגיד הגדרה. לא, אני לא מבין את התנועה. תסביר לי. כלומר, החתול הזה לא יודע לזהות את הפוטנציאל האלוהי שבי, צלם אלוהים שבי, ולכן הוא גם לא יודע לזהות האם אני מממש את הפוטנציאל הזה או לא, ולכן כשהוא אומר לי טיפש, הוא כנראה לא רלוונטי לגביי, כי הוא לא מגלה לי את הפער בין הרצוי למצוי מצד הופעת צלם אלוהים שלי במציאות. יפה. אדם מפגר, כפשוטו, סובל מפיגור, הלך ברחוב, אמר לך טיפש. אתה נעלב או לא? לא, אותו דבר. יפה. אדם חכם, שלא מכיר אותך, אמר לך טיפש. אדם חכם שלא יוצא מנקודות המוצא של החיים שלך. אז גם לא מכיר אותך. אתה נעלב? לא. זאת אומרת, אומר חננאל בעצם, יוצא לפי זה, ש-90% מהעלבונות, ודרך אגב, אני עשיתי הנחה, 90% מהעלבונות שאדם נעלב בחייו, הוא בכלל לא היה אמור להיות נעלב מהם. למשל, אני אקח דוגמה ממש לא יפה, ויסלחו לי ההורים היקרים, ששומעים או ישמעו את השיעור הזה. בסדר? הבן שלכם החליט שהוא מגיע למכון מאיר. יפה. והוא נגיד עשה איזשהו חשבון, כדוגמה, סדר הולך לישיבה או מכון מאיר וכדומה, והוא עשה את החשבון שכרגע בפרק הזמן של החיים הזה, הוא צריך לבוא לבנות את העולם הרוחני שלו, להיטען במתנה, בתחנת הדלק הערכית הזאת, וממנה לצאת אל החיים. יפה. ונגיד שהוא החליט לשבת פה שנה, שנתיים, שלוש. נגיד, יפה. עכשיו ההורים, לפחות חלקם, הם לא מודעים לחשיבות של מה שאמרתי עכשיו. כי לצערנו הרב, החיים זורמים והסוסים רצים, והרבה פעמים החיים הם מתמרכזים בעבודה ובפרנסה. ולבזבז במחאות שנתיים, שלוש מהחיים, זה נראה באמת סוג של פשיעה. חס ושלום. אז ההורים יגידו לך, שמע, מה אתה עושה פה? חבל הזמן, איזה תעודה אתה תצא מפה? מה יהיה איתך? תראה את החברים שלך כבר תואר שלישי באוניברסיטה. וכו'. אתה תיעלב? לא. כלומר, מצד ההורים שדואגים לי, מצד ההורים שדואגים לי, רגע, אני רוצה לסדר את זה. לא, זה לא עבודה להביא. מצד ההורים שדואגים לי ורואים בפרופורציות של אנשים מבוגרים את משהו, אני עדיין כאדם צעיר עוד לא רואה, אז אני ממש אומר להם תודה על זה. תודה שאתם מאירים את עיניי, שאדם צריך שיהיה לו מקצוע ולעבוד בצורה מכובדת, ואני לא מדבר כרגע אידיאלים, אפילו ברמת הפרנסה וכו'. בזה ההורים צודקים. אז יכול להיות שמהצד הזה אני ודאי אקח את דבריהם לתשומת ליבי. אבל מצד שני, זה שבשלב הזה של החיים, לפי ההבנות שלי ואולי התייעצויות שלי עם כל מיני אנשים, אני החלטתי כרגע שאני עושה משהו אחר, ואני מאמין שהמשהו הזה הוא נכון, אז בהקשר הזה, בממד הזה, אני לא אמור, זה לא קל להגיד את זה, אבל אני לא אמור להקשיב להורים. למה? כי למשל, אני אלך עד הקצה רגע, יכול להיות שההורים שלי מה שמעניין אותם זה לעשות כסף, ואז מה שמעניין אותי זה להיות אדם ערכי. ואידיאליסט. אז אני לא בא מאותו מקום. אז אני ממש לא אעלב.
זה בעייתי.
אם אשתי
תגיד
לך דבר, אם אשתך תגיד לך כזה דבר ואתה לא תעלב, עוד פעם, איש ואשתו אמורים להיות מתואמים בדברים היסודיים האלה.
איזה משהו לא תואם, אז אני לא אמור
להעלב. אנחנו מדברים עכשיו על דבר משמעותי.
זה מה שאומר, אם אבא ובן לא תואמים דברים כאלה, אז זה כבר הייתי נעלב.
למה? כל מה שאתה בוחר בחיים אתה מתואם עם ההורים. כל נקודות המוצא שלך בחיים, נקודות המוצא של ההורים? לא. הרבה פעמים זה לא רק לא, אלא זה ההפך הגמור. עם אשתך, באופן עקרוני, יסודות החיים אמורים להיות משותפים. ואם הם לא, אז מבררים את זה ביניכם. לכן ממי בעצם אני יכול להיעלב? בואו רגע נתקדם. ממי אני יכול להיעלב? אני יכול להיעלב רק ממי א' שמכיר אותי, ב' רק ממי שאין לו נגיעה כלפיי. אין לו נגיעה, אין לו אינטרס, הוא לא מעליב אותי סתם כדי לפגוע בי. אלא באמת הוא בא ממקום טהור. כלומר, הוא אומר, תשמע, אני מזהה שיש לך פוטנציאל א', בהופעה אצל המילואים שבקרבך, ואתה לא עושה את זה. לכן אני הייתי אומר קצת בצורה קיצונית, כשאדם מעליב אותי, אני צריך להבחין בין התוכן לבין הסגנון. יכול להיות שהתוכן הוא נפלא, והייתי צריך לנשק אותו ולהגיד לו תודה רבה על כל מה שאתה אומר לי. יכול להיות שמבחינת הסגנון, איך הדברים נאמרו, יכול להיות שכאן באמת זה נאמר בצורה של העלבה, וזה לא בסדר. אבל עצם התוכן, יכול להיות שהתוכן הוא חשוב ביותר. לכן אני חוזר אלינו, מה הדרכה של התורה? להיות נעלב. מה זה להיות נעלב? לתת לכוחות הטבעיים שבנפש האנושית, את הופעתם, אבל את הופעתם לא מצד עצמם, כי הם כוחות עבריים, אלא הופעתם מצד צלם אלוהים שבקרבם. הנה, בואו נקרא עוד טיפה, זה יהיה ברור יותר. נקרא את זה שוב. ובאמת לא זוהי דרכה של תורה, כי אם שהנשמה תהיה חזקה, כוח החיים יהיה במילואו, אלה שני הצדדים, נשמה וכוח החיים, הרגש של הרגשת הכבוד ומחרוב העלבון הטבעי במלוא בניינו הנפשי, אבל מצד מה? במידה הראויה לאדם, מצד צלם אלוהים אשר לו המופיע על מעלת נשמתו שהיא כבודו. עכשיו רגע, עכשיו היות ואליבו אותי, הייתי אומר בממדים או ברבדים או בצדדים שבהם אני ודאי ראוי להיעלב, כי גילו לי את הפער בין הרצוי למצוי בהופעת צלם אלוהים שבקרבי, ויכול להיות שמבחינת התוכן זה נכון, אבל הסגנון הוא לא נכון. אבל בכל המעמק, בכל העומק, הכאב, הפגיעה, אבל בכל המעמק של ההרגשה הברוכה בצער העלבון, תראו איזה ביטוי, הרגשה ברוכה. זה שאני מרגיש את הכאב, זה שזה דוקר אותי ומצער אותי ופוגע בי, זה דבר מבורך. זה מראה שכוחות החיים הטבעיים שלי בריאים, טבעיים, מגיבים. כן, זה כמו למשל, ניקח דוגמה של טיפולי שיניים, כרגע עולה לי הדוגמה הזאת, בסדר? כל מה שיש עצב בשן, אז גם חד ושלום אם יש חורים וזה הגיע ממש לטיפול שורש, כשנוגעים לך בעצב אתה קופץ, אתה פחות יודע שיש לך שם עצב חי. אבל ברגע שכבר הוציאו את העצב, יביאו לשם קונגו, זה לא יפגע בך בכלל. זה לא נוגע, כן, זה שזה לא כואב, זה מראה שיש כאן בעיה, זה מראה שאין עצב. זה מראה שכבר איבדתי את רגישות החיים. זה מראה שאין שם חיים.
במקום לא להעלב, הוא לא אמור
להעלב,
בזמן הזה
אמור להעלב
90%
פחות, זה... אני לא אמור להעלב מזה.
נכון.
עכשיו
אם הוא
נעלב,
נגיד, נניח
מה-90%
אחוז, סבבה?
ה-90%
שהוא
לא
אמור
להעלב.
כן, נעלב
ונגע
ודקה
עוד... שיעשה
תשובה?
למה הוא
נעלב?
איך אדם נעלב ממה שהוא לא ראוי להעלב? אבל הסגנון של הדברים הוא תולדה, או הוא המעטפת יותר נכון, של התוכן. אז אם התוכן הוא לא משמעותי, הוא לא נכון, אז גם הסגנון הוא לכאורה, הייתי אומר באופן יחסי, צדדי. יכול להיות שאדם שמדבר איתי בסגנון הזה, הוא אדם מאוד קרוב אליי. ולכן זה פוגע בי הסגנון. בסדר? זה אני מקבל את זה. בסדר, יכול להיות. בסדר, אז יכול להיות. אז יכול להיות שאני נעלב באמת מאותו הסגנון. אבל באופן עקרוני, אני לא אמור להעלב ממי שהתוכן הנאמר או הסגנון הנאמר הוא לא רלוונטי ביחס אליי בכלל. כמו אותו חתול שהלך ברחוב והעליב אותי. אבל אם הוא נוגע במשהו אמיתי, פה ודאי שאני אמור להעלב. אבל אני רוצה עוד פעם, בואו נתמקד רגע בנקודה המרכזית כאן. כלומר, כוחות החיים הטבעיים, זה שהקרבו חונתה בנפש האדם, נטייה לאלבון, זה דבר נורמטיבי, זה דבר מצוי, זה דבר קיים, זה חלק מהטבע האנושי. עכשיו, ברגע שבאמת, מבחינת התוכן ומבחינת הסגנון, אני הרגשתי דקירה שם, אני אמור לקפוץ, אני אמור להעלב. עכשיו, איפה תופיע הגבורה המוסרית פה? הגבורה המוסרית הופיעה שאף על פי שאני מרגיש את כל הכאבים כתוצאה מהעלבון, בין אם זה תוכן, בין אם זה סגנון, וכביכול הייתי רוצה לקחת במחאות את כל המטען הכאבי הזה, ולזרוק אותו בחזרה על אותו אחד שהעליב אותי. אני לא עולב. דרך אגב, זה שאני לא עולב, זה לא כתוב שאני לא משיב. שימו לב, הנעלבים ואינם עולבים. השלב השני, שומעים חרפתם ואינם משיבים. בשלב השני אינם משיבים, השלב הזה, אולי משיבים. אבל לא משיבים באלבון. יכול להיות שמשיבים, אבל לא משיבים בצורה מעליבה. הנה, תראו רגע, המשפט החשוב הזה. אבל בכל המעמק של ההרגשה הברוכה, בצער האלבון עד שהם נעלבים, פסיק, בכל זאת, רגש המוסר ואהבת הבריות, גם אותם אלה שהעליבו אותם עד כדי כך, שהעבו את דרכם והעבירו את הדרך עליהם, על ידי האלבון שהעליבו אותם, הוא חזק כל כך, רגש המוסר ואהבת הבריות, עד שהם אינם עולבים, תראו איזה משפט, המשפט הבא, דווקא עם אותו המכאוב הגדול שבנפשם, זה לא המילה מצערת שם, זה טעות, דווקא עם אותו המכאוב הגדול שבנפשם, מי? דווקא עם אותו המכאוב הגדול, שנפשם מציירת, סליחה, טעיתי, צודק, דווקא עם אותו המחוב הגדול שנפשם מציירת, או יותר טוב, שנפשם מציירת באלבונם, פסיק, הם משתמשים בו לעצור ברוחם. הנעלבים ואינם עולבים. שלא להיות הם מזיקים ומחיבים את אחרים, אף על פי שהם הם עולבים עצמם. תראו את המשפט הבא. זאתי גבורת הקודש של החיים. גבורת הקודש של החיים זה לא להיות אדם ששם על עצמו התאמי נפש ולא נעלב משום דבר. זה אדם מת, זה אדם שהושפלה נפשו עד למדרגת העמדה הרוחנית שזה לא לרצון לפני השם. הנה הדרכה מוסרית שמחלישה את עוז החיים. איך היא מחלישה את עוז החיים? כי היא מבטלת את הנטייה הכי בסיסית, הכי טבעית של האדם, להיות כבד, להיות שוקל, להיות בעל ערך, להיות בעל משמעות. אז מה הדרכה האלוקית הרצויה? להיות טבעי, לתת לנטיות החיים הטבעיות להופיע, ולכן אם מישהו מעליב אותי תוכן או סגנון, אני נעלב, כמובן בתנאים שאמרנו מקודם, ומצד צלם אלוהים, אבל העבודה המוסרית על המידות זה שאני לא עולב. זה לא אומר שאני לא משיב לו, אבל אני לא משיב לו בהעלבה, באלבון.
אם לא
ניסית
להשיב לו
בהעלבה. יכול להיות, יכול להיות. נעזוב כרגע איך אני מגיב אליו. קודם כל, איך אני מגיב אליו באופן מעשי. כן, כלומר, איך אני מחזיר לו. כן? קודם כל, איך אני מקבל את זה לעצמי. אחר כך, איך אני מגיב ביחס אליו. אני מגיב אל עצמי במובן הזה שאני נעלב. רוצה לדייק הרב שמהמילה הנעלבים, שכתובה המילה הנעלבים ולא כתוב מי שמעליבים אותם, משמע שההדרכה המוסרית היא הצורך להיעלב, להיות נעלב. וכאן תופיע העבודה המוסרית על המידות. אני חושב שהנקודה הזאת, אנחנו באמצע הדרך כאן בפסקה, אנחנו רק בין נעלבים ובין המולבים, תכף נראה שום חרפתם, כלומר תכף הכוונה פעם בה. אבל בכל אופן לענייננו, מה אנחנו רואים כרגע בקשר לנושא שלנו? מה זה תורה וחיים? תורה וחיים, אם דיברנו בשבוע שעבר על הנושא של כוחות החיים הטבעיים, החומריים, מיטה מוצעת, אישה מקושטת, עכשיו אנחנו מדברים על המדרגה המוסרית. הקשר בין התורה לחיים ברמה המוסרית, זה לא לוותר ולדלג על הערך הרוחני האלוקי, על הערך הטבעי, ועל גביו מופיע הערך הרוחני האלוקי. טוב, יישר כוח, מסמנים שצריך לעצור.